הכל חי אונליין 93fm.co.il הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב למנדיאור ולרב דוד קליגר. נאמר לי פה, לא שאני מבין בזה רבות, שניתן לשלוח הודעות גם בקלצה, אני אפילו לא יודע לקרוא את זה נכון, אני מבין להיכנס לאתר, ופה טוענים לי שאני רק עושה את עצמי שאני לא יודע לקרוא את זה טוב, אז התשובה היא שאני באמת לא יודע. טוב, יש תקשורת ויש הרבה מאוד אפשרויות, כנראה שבעתיד יהיה אפשר לשמוע באוזן ימין בנפרד ובאוזן שמאל בנפרד. ובכן, ערב טוב מאזינים יקרים, תודה רבה למסעים והעוזרים. אנחנו ממתינים לשאלות שלכם, זו תוכנית שלכם. וכשזו תוכנית שלכם, אז יש סייעתא דשמיא. כך מקובל שכשרבנים היו משיבים תשובות, ולעיתים הם במקומות הקטנים שלא היו הרבה שאלות, אז רבנים היו כותבים לעצמם שאלה, וגם עונים עליה את התשובה לעצמם. אבל מקובל היה לומר ש... שאלות שאכן נשאלות על באמת, אלה הם שאלות שיש בהם סייעתא דשמיא, ולכן אנחנו ממתינים לשאלות שלכם, כיוון שהתוכנית היא שלכם. אבל אנצל את הזמן עד שתגענה השאלות להקדמה. אחת מהפרשיות שבעזרת השם נקרא השבוע, זו פרשה של קדושים תהיו. שבתחילתה, לפי הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, עוסקת בהנאות העולם הזה. וחושבני שיש צורך להבהיר את הנקודה הזאת של ליהנות או לא ליהנות, משום שלא פעם אני יכול להגיע להרצאה בפני ציבור שאינו שומר תורה ומצוות, ואני אומר, חברי היקרים, אנחנו נדבר היום על הנאות. וההנאה משתפכת על פניהם של השומעים. וכאשר אני מודיע לציבור חרדי שהיום אני אדבר על הנאות, אז אני חש שפניהם קצת נפולות, ואני מבין שהם חושבים, נו, מי יודע מה יגיד לנו היום, שגם את המעט שיש לנו לא מן הנכון ליהנות. ולכן אני חושב שכדאי לעשות סדר בדברים. למעשה, ההנאה היא, כפי שרב ישראל מסלנט אומר, היא האני, א' נון יוד, הנצחי של האדם. אנו מאמינים שלפני שבאנו לעולם, היינו בעולם הנשמות ושם נהננו. אנחנו מאמינים שלעתיד לבוא, אחרי אריכות ימים ושנים לכל המאזינים, תהיה הנאה קרבה לבורא עולם, ואנחנו חשים היום שכל החלטה, שאנחנו יודעים להכריע בין א' לב', ההכרעה בנויה על ממה נהנה יותר, או ממה נסבול פחות. אבל תמיד זוהי הנקודה. אז הדבר הזה תופס מקום רב מאוד, ואנחנו מוצאים בזה דעות מגוונות. כולנו זוכרים את הפתיחה של הרמח"ל למסילת ישרים, לא נברא האדם אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אנחנו יודעים שהנאה הזאת היא לא רק רשות, אלא גם חובה. ירושלמי קידושין, סוף פרק ד', עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל ממנו. אנחנו יודעים שניתנה נשמה יתרה, ורשי בביצת תזיין אומר לרוחב לב, לי מנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. כלומר, הסיבה שניתנה לנו בשבת נשמה יתרה, זה כדי שנהנה מהאוכל שאנחנו אוכלים. אנחנו זוכרים גם שנזיר נקרא חוטה, על אף שהוא אפילו לא רגיל לשתות יין, אולי מעט לקידוש, מעט להבדלה, אבל עצם ההימנעות ממה שאפשר ליהנות, כבר מקנה לו שם של חוטה. אבל אין ספק שאפשר לראות גם דעות נוגדות לחלוטין, וזה מה שהביא אותנו לדבר בפרשה הזאת, זה הרמב"ן שאומר שאחרי שהתורה ציינה לנו מה אסור ומה מותר, עדיין גם המותר זה במגבלות, וזה הקדושים תהיו. זאת אומרת שהוא ייקח רק את הנדרש לו. אנחנו רואים דבר מדהים על רבי יהודה הנשיא, שעל אף שלא היה חסר על שולחנו שום דבר, אפילו לא מאכלים שמגרים את התיאבון, בכל זאת, בשעת פטירתו, בסכת עבודה זרה י' א' עמוד א', בשעת פטירתו של רבי, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה, אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי 10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. כלומר, אותו רבי יהודה הנשיא שיש לו שפע, בכל זאת אנחנו רואים שהוא לא נהנה מהעולם הזה. ואנחנו שואלים את עצמנו, אז מה מן הנכון? כמו הדעות שעתיד אדם ניתן דין וחשבון על כל הנאה שבאה לידו, או אולי כרמב"ן, למעט. יתרה מכך, הרמב"ם במורה נבוכים מציין תוך כדי ציטוט של אריסטו, שההנאות של האדם, חוש המישוש, כל מה שאנחנו חשים בגוף שלנו, היא מבחינת חרפה היא לנו. הוא גם מציין שזה בעצם אותה הנאה כמו שיש לבהמה, וזה אין הבדל בין אדם לבהמה. ואנחנו שואלים את עצמנו, אז באמת הכוונה היא לא ליהנות? למעשה הרמב"ן באיגרת הקודש, תוך כדי שהוא שולל את דעת הרמב"ם שחוש המישוש חרפה היא לנו, הוא נותן לנו כיוון חשיבה חשוב מאוד. נקודת המוצא של הרמב"ן, שאין דבר כזה באישיותו של האדם, בגופו של אדם, שהוא שלילי. שהרי מי ברא אותנו? בורא עולם. מי ברא את איברינו? בורא עולם. מי ברא את הנאותינו? בורא עולם. אם כן, הוא נוזף בדעה שחוש המישוש חרפה היא לנו. ואומר, תלוי מה עושים עם זה. והרעיון שלו הוא יפה מאוד. הוא אומר, בואו ניקח דוגמה, זה הרמב"ן אומר. אותה יד כותבת ספר תורה, ואותה יד מכה מישהו. האם נגדיר אותה כיד שלילית או יד חיובית? לא. יש לנו דחפים. הדחפים עצמם הם לא שליליים. הם רק מאפשרים לאדם או לעזור למישהו. או לפגוע במישהו. אבל הדחף עצמו הוא לא שלילי, הרצון של האדם לעזור זה רצון חיובי, ולתקוף זה רצון שלילי. כך זו גישתו של הרמב"ן באיגרת הקודש, שכל הנאה, כל דחף, כל רצון, הוא למעשה חיובי. הרמח"ל, וזה ציטטה פחות ידועה, בהקדמה לשער הוויכוח, ותרשו לי, כיוון שזה לא כל כך מצוי, לצטט גם אם הציטוט הוא טיפונת יותר ארוך. וכך הוא כותב, הנה הרי אותך יתרון אחד גדול, אשר לדרך הקבלה, מדרך הפשט, דרך הפשט כוונתו לשיטת הרמב״ם, או הרמב״ן על התורה, שהיא שונה מגרת הקודש. והוא אומר, יתרה הקבלה, לדעתו של הרמח"ל, דעת הקבלה, אולי אני אקדים, וככה הזכרתי קודם, שרב יהודה הנשיא מודיע שהוא לא נהנה. תוסות שואל, רגע, אבל הרי, מה עשו המאכלים הטעימים על שולחנו? תוסות עונה, הוא לא נהנה, רק אוכלי שולחנו נהנים מכך. אבל תפיסת הקבלה, השלה הקדוש, רב צדוק הכהן, היא שונה. ודאי שרב יהודה הנשיא נהנה. אבל הוא היה חדור תודעה שהוא שייך לבורא עולם, שהרצונות שלו שייכות לבורא עולם, שההנאות שלו שייכות לבורא עולם. וכשהוא בירך, הוא נהנה, אבל לא מהעולם הזה, אלא מהעולם הבא. ואני חוזר לרמח"ל שטוען שיתרה הקבלה יותר מאשר דרך הפשט של הרמב״ם למשל. כי הנה, לפי דרכה, לפי דעת הקבלה, המעשים שהם גשמיים, אם הם נעשים לשם מצווה, חוזרים להיות טובים ותיקונים עליונים. הם דברים ערכיים מאוד. והיינו, כי כך הכין הרצון העליון, שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים על ידי מה שאדם משתמש בהם לצורכו והנאתו. ואיינו אומר פה רעיון יפה, כי דברי השמיים הם כולם מקודשים. וסוף העולם, אני מבין כשיבוא משיח, להיות כולו מקודש, הארץ וכל אשר בא, כמו השמיים וכל אשר בא, בעת שמשיח יבוא, גם הארץ תהיה קדושה כמו השמיים. וכל עניין זה כדי לקדש את החומר, מסרו בידי האדם, והוא סוד. השמיים, שמיים להשם. והארץ מה? כאן אומר את הרעיון הנפלא, והארץ נתן לבני אדם כדי להפוך אותם לשמיים. זה בעצם הרעיון כפי שרואה אותם, ואני לא ממשיך בציטוט, ולכן דרך הקבלה, באופן שונה מדרך הרמב״ם, רואה בזה יתרון כדי לקדש את החומר. מה שנוגע אלינו, למשפחה, לאוכל טעים שהאישה מכינה לבעלה ואולי גם לה, בכלל מה שבני זוג מהניקים זה לזה. כאן זה לכל הדעות אין עם זאת בעיה. כלומר, כל אם והיה ויש אימנעות מהנאות, זה הכל אדם לעצמו. ולמה? משום שאם יש עוד דבר שמושך את האדם יותר מבורא עולם, כאן הוא באימות עם ציפיית התורה שהוא יימשך אך ורק לבורא עולם. אבל זה יכול להיות רק אם הוא אוכל עוגה טעימה, שותה משקה טעים. אבל אם הוא מטיב, אם בעל מטיב לאשתו, אישה מטיבה לבעלה, או חבר מטיב לחברו, כאן, אם בא אורח אלינו, כשזה לזולת, הבעל לאשתו והאישה לבעלה, את מיטב ההנאות צריך לתת. כי שבן הזוג הוא בן של בורא עולם, והיא באה אלינו גדול הדור, היינו נותנים לו את, את מיטב ההנאות. זוהי דרכה של תורה. אדם יכול לבחור בדרך שהוא רוצה, הוא רוצה לבחור בדרך של הרמב״ם, ויקח לעצמו מההנאות את המינימום ההכרחי. הוא רוצה, יכול לפעול כשזה בזמנים נכונים, בשעות נכונות, לשם מצווה, אוכל בשבת למשל, בדרך הקבלה, לקדש את האוכל שהוא אוכל, ובכלל בשבת יש בזה עניין מיוחד, כך כותב רב צדוק הכהן, שאפילו אם הוא לא מתכוון כל כך לשם שמיים, בכל זאת הוא מעלה את האוכל בתיקונים רבים, אבל בני זוג האחד לשני, על זה אין ויכוח ואין שאלה, שככל שמעניקים יותר הנאה האחד לשני, הרי יש בזה יותר מצווה ואהבת לרעך כמוך, בידור רב ובקדושה גדולה. אנחנו נעבור להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
חזרנו אליכם והתבקשתי לשתף את המאזינים ושנתפלל עבור ישראל מאיר בן רוזה, הבחור שנפגע שלא נדע בלוויה של הרב אוזנר. וכאן אני פונה ישראל מאיר בן רוזה, ואני פונה לשאלות שלכם. אני בת 20 ויש לי אחות מעליי בת 21, היא מסכימה שיעקפו אותה, אבל ההורים לא עושים למעני בשידוחים. האם ראוי שאני בעצמי אפעל למען זיווגי על ידי זה שאתקשר לשדכניות וכולו? תודה על התוכנית היפה. תודה על התודה. קודם כל יש פה בעצם שתי שאלות. שאלה אחת, במקרה והורים לא פועלים למען ילדיהם, האם מן הנכון שהבן או הבת יפעלו לשידוכים עבור עצמה? והתשובה היא כן. לצערי זה קורה לפעמים שההורים לא פועלים, אבל כל אחד חייב להינשא, וזה שההורים מרגישים שהם צריכים לסייע לא פותר את כל אחד מאיתנו לעשות למען הדבר הזה שנקים בית לבורא עולם. לגבי הנושא של העקיפה, הייתי מבקש לציין, יש פה איזשהו דבר שנמצא על הגבול. יש איזושהי פגיעה בעקיפה, וגם כשהאחות אומרת לא אכפת לי בכלל, אם היא אומרת אני אשמח מאוד, אז אולי אם באמת מדובר בבעיה, אבל כיוון שאת רק בת 20, ויש לך תנאים טובים בכישרון, ביכולת, אולי גם בכסף, אז הייתי ממליץ יותר, לא שאלת, אבל אני אומר, הייתי ממליץ יותר, לומר לאחותך, כדי שההסכמה תהיה יותר מהלב, אני ימתין לך עד שבועות, ואם באמת לא תתרסי, אז אני מבקש את הסכמתך, שיהיה מותר לי לגשת לשידוך. עכשיו, מה הרעיון בהצעה הזאת? בגלל שאדם, אם הדבר לא נוגע לו למיידי, אז הוא מסכים לתנאים, או יותר מסכים, לתנאים שמציבים לו. וכשהזמן מגיע, ואם באמת השם לא נתן לה את שידוחה עדיין, אז אדם על פי רוב עומד בהבטחתו. אבל עד כמה שאפשר, אנחנו תמיד צריכים להיזהר, משום שבלי כל היגיון, נתפס כאילו שאם עקפו מישהו, אז יש בזה שעקפו אותו איזשהו חיסרון, וזה דבר שלא נכון. אני פונה לשאלה נוספת. שלום וברכה כבוד הרב, תודה לתוכנית המאלפת. אני בשנות ה-50, נשואה ברוך השם למעלה מ-30 שנה, לתועלת ולא כדי להתגאות. אציין כי אני ברמה אינטלקטואלית הרבה יותר מבעלי. הפער רק החריף במשך השנים. כיום המצב הוא שאני כמעט ולא משתפת אותו במה שעובר עליי. ככל פעם תגובתו הילדותית מקוממת אותי. ואינני נותנת משקל כלשהו לדעתו. הדבר יוצר ריחוק בינינו, ואינני יודעת איך ניתן לשפר את המצב. אודה לרב על תשובתו. אני חושב שזו שאלה נכונה. אני רק אקדים ואציין שכאשר בת לפני ירוסיה, והיא מבקשת עצה והדרכה לגבי התאמה לבחור שאיתו היא נפגשת. ואחד הדברים שגורם לה להסס, זה שהוא לא מעמיק כפי שהיא מכירה את עצמה. ואז אני מגיב ואומר, האם שמעת את הורייך מתווכחים בפילוסופיה? הנשואים ודאי הגיבינו מה שאני אומר, מה שאומר מיד בעזרת השם. דבר מעניין קורה שכיוון שאישה לוקחת את מערכת הנישואין מאוד ברצינות. מעניין שהברבנל אומר שכשבורא עולם פיצל בן אדם לחווה, אז לחווה הוא נתן נטייה להתעסק בעסקי הבית, אולי אפילו לאהוב אותם, ולאדם הוא נתן אפילו דחייה מכך. אם מעמיקים בנושא, אז רואים שהאישה לוקחת את העיסוק בבית כחובתה, לא חובה עם תחושה שלילית, אלא חובה כשליחות. וזה גורם שההתמקדות של האישה אינו כבר כל כך בהתעמקות, אלא בדברים הטכניים שיש בבית, ולכן כמעט לא קורה שיהיו ויכוחים בין הבעל לאישה בדיונים פילוסופיים גבוהים, אלא אם כן יש להם איזושהי נטייה טבעית להתעסק במיסטיקה למשל. וכאן אני פונה אלייך. אני מניח שתמיד תמיד יש דברים שאת מרוויחה מהנישואין. אני לא מדבר על כך, כפי שהסטייפולר אומר, שאדם היה צריך, והיה לו טוב מאוד אם היה עושה את זה. היה צריך לחשוב מה היה אם הייתי נשארת רווקה. עם התחושה הלא נעימה הזאת, שלכולם יש בן זוג ולי אין, ובטח כולם מדברים עליי שאני רווקה, אני מניח שאת נעזרת בו בהרבה מאוד דברים, וכדאי לך להתמקד בכך. עכשיו, מה שעוד כדאי, אם זה נראה לך מתאים, להשתדל מאוד שילך לאיזשהו שיעור, אפילו אם זה ברמה לא כל כך גבוהה. אבל אם לאורך ימים ושנים אדם משתתף בשיעורים, הוא מתפתח. ואם לא נוטה כל כך ללכת, חפשי איזה חבר טוב שלו שיקח אותו לשם. דבר נוסף, הייתי מאוד מאוד ממליץ כדי שאת תרוויחי מכך. יש דברים שלא אכפת לך לעשות כפי שהוא אומר לעשות. יש דברים שכן אכפת לך. אז אם את לא רוצה, אל תשאלי אותו בדברים שאת לא רוצה להיכנס, שמו יגיד דברים אחרת ממה שהיית רוצה. אבל בדברים שלא אכפת לך בכלל לעשות כמוהו, תבקשי ממנו רשות לעשות אותם. בכלל אני אומר, לא רק שיסכים, תבקשי ממנו רשות. זה יעלה לו את הכבוד, את הערכה העצמית, וודאי את גם תרוויחי מזה. בגלל שסביר מאוד שהוא חש שבעצם את אולי פעילה יותר, עושה מה שאת רוצה, ולכן גם הנתק בינו לבינך הולך וגדל. אבל בכל זאת, כפי שאמרנו, צריך לעשות את החלוקה, ואני אגיד פה דבר שהוא קשור לא רק לנושא הזה של שאלתך. יש תופעה פסיכולוגית ידועה ופשוטה. נניח שאני עומד ומתפלל באולם הישיבה שבה אני מלמד, ואני יכול לדעת מה עובר במוחם של שאר ראשי הישיבה. ונניח לצורך העניין, זה ודאי לא כך שאני מגלה שהם חושבים על שטויות באמצע תפילת העמידה, תפילת ה-18, ואולי גם דברים מטורפים. אני חושב שהייתי מרגיש זהו, בשבילי הוא לא רב, ולא משנה עם איזה לבוש הוא הולך. אבל אדם יכול לשאול את עצמו, רגע, גם במוחי עוברים מחשבות מטורפות ושטויות. למה אני לא מנותק מעצמי או לא שולל את עצמי כפי שאני הייתי מרגיש כלפי אותם רבנים? אז למעשה רב חיים ויטל בתומר דבורה מדבר על כך שאדם לעצמו עושה פיצול. יש בי את החיובים, את החיובי, ויש בי את השלילי. אז על אף שאני לא מרוצה מהשלילי, אבל יש בי גם דברים חיוביים. בוודאי ודאי יש בעלך, והבעיה הזאת היא לא רק אצלך, אלא אצל כל האנשים בעולם. מה שבן הזוג עושה נראה מובן מאליו, שטח כבוש, כל אחד היה עושה את זה בשבילי, ומה שהוא נמנע ממני זה מעצבן ומפריע. אז אחד הדברים פשוט לנתח, לחשוב מה הדברים הטובים, ולא משנה אם הייתי יכולה מתחתנת עם מישהו אחר, אז היית מרוויחה מהאחר את אותם דברים, אבל למעשה אלה הם דברים טובים, וכדאי לקחת אותם. דבר נוסף, זה להרבות להתייעץ איתו על דברים שלפחות לא אכפת לך לעשות כמוהו, ואת תראי שאת עד, בדיוק כמו שאני מבין ממך, שאת יותר התפתחת, אולי את עוסקת בהוראה בנושאים כאלה, אז גם הוא התפתח, אולי בקצב יותר איטי, אבל במפורש זה יהיה כך. אני עובר לשאלה הבאה וקורא אותה יחד איתכם. ראשית, תודה על התוכנית. האם כדאי להמתין בין פגישה אחת לחברתה, כלומר בין עם אותו בחור, אותה בחורה, כדי לעבד את הנתונים יותר זמן, או שמעדיף לצמצם ולקרב את הפגישות דווקא? משום הסיבה הזאת, וכדי שלא לקבל החלטות שעלולות להיות שגויות, שהרי אני לא מכיר אותה באמת, רק לפי התרשמות. ואם אפשר להדגיש כמה להרחיק בין הפגישות, אם בכלל, ואם יש הבדל מן תחילת הפגישות לבין פגישות המתקדמות. לכל דבר יש את הדור שלו, לפני כ-50 שנה, אז היו עושים מרחק של שבוע בין פגישה לפגישה. הייתי אומר בלי לפגוע באף אחד, גם הפגישות היו על נושאים הרבה יותר ערכיים מאשר אני מתרשם שהם היום. חושבה ניקח, לכאורה אין צורך בשבוע וגם לא כדאי תוך יומיים. קשה להגיד בדיוק כמה. הייתי אומר שארבעה ימים זה, לקחתי את זה כאמצע של משהו, ארבעה או חמישה ימים זה דבר נורמלי. בין כך ובין כך עוברים על האדם מחשבות לכאן ולכאן. אדם הולך לישון עם התלהבות גדולה וקם עם דיכאון ורצון לעצור. אבל יש פה דבר שכדאי לשים לב אליו. רבים מיד אחרי האירוסין מתחרטים וחושבים שהם לא עשו את הדבר הנכון. איך החלטתי במהירות כל כך גדולה על דבר כל כך רציני? כלומר, אנשים מייסרים את עצמם משום שהם נראים לעצמם פתאום אנשים קטנים. כמובן, אני לא נכנס כמה פגישות צריכות להיות, אבל אם מקובל היום 4 פגישות, אז ככל שיהיו פחות פגישות, מן הנכון שיהיה הרווח קצת יותר גדול, לא הרבה יותר גדול, קצת יותר גדול, וזה דבר שהוא מועיל מאוד. אז לשאלה, כמה זמן צריכה להיות הפרש, הייתי ממליץ לפחות 4 ימים, אבל זה לא הלכה למשה מסיני. אני לא רואה הבדל בין אם זה פגישות ראשונות ופגישות שניות, רק אני כבר מוסיף דבר שאולי לא נשאלתי, ובגלל שהדבר הזה אני מקבל ולטובה לתועלת, אין מה ללמוד בפגישה ראשונה, היא בכלל לא משמעותית. אז יכול להיות שבין פגישה ראשונה לשנייה, אפשר שהזמן יהיה קצת יותר קצר. אבל כאמור הייתי ממליץ שהפגישות לא תהיינה קרובות מדי, כדי שאדם תהיה לו באמת תחושה שהוא לא רץ ממש, בגלל שפעמים רבות מאוד יש רצונות מסוימים לגבר, לאישה, על סוג בחור, על המראה שלו, על השיטה שלו, ורבים מיד אחרי האירוסין מתחרטים, לא חרטה מעשית, אבל הרגשה זה לא מה שהם רצו, והדבר נובע מתוך המהירות ש לא מספיקים להפנים את הדברים. מישהו תיקן אותי, הוא בצדק, עליו שהוא לא אומר הודעה לו לשידור, ציינתי כשדיברתי על תומר דבורה, כנראה הזכרתי את רב חיים ויטל, והוא מציין שזה רמוישה קורדוברו, תודה רבה. באחת הזדמנויות נתתי הרצאה, והיה שם אחד מגדולי הדור, והוא קרא לי לאחר מכן, וביקש להעיר על איזו נקודה שאמרתי, והרגיש שאני נבוך קצת, ואז הוא אומר לי, אבל לפחות יש לך הוכחה שהקשבתי לך. אז אני מודה מאוד על התיקון. אני עובר לשאלה הבאה. רציתי לשאול, איך מתמודדים עם הורים שמתערבים בחיי הזוג, כשמרחלים לאישה על הבעל, והם עוד אוחזים מזה מדין חינוך? תודה רבה. כן, אני חושב שאחד הדברים הגרועים ביותר, זה באמת כשהורים מתערבים, והייתי ממליץ למי שהוריו או הוריה מדברים איתה או איתו נגד בן הזוג, על פי ההלכה אסור להם להקשיב לבעל, לאישה, אסור להקשיב להורים. ובעל נחשוב שזה לא נכנס, יוצא באוזן אחת, נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן שנייה, זה לא נכון. באיזשהו מקום זה משפיע. ולומר להורים, תראו, אם אתם תדברו איתי נגד בעלי או נגד אשתי, אז נאסר עליי לבוא אליכם הביתה, ואני מאוד רוצה או רוצה לבוא אליכם, אנא, אל תעשו זאת. יתרה מכך, הייתי מציע, ומותר לי לכל המאזינים החביבים, אגבירו את האהבה בין בני הזוג הצעיר. נאמר לבנינו שיש לו אישה נהדרת, נאמר לביתנו שיש לה בעל נהדר, הרי כל הדברים האלה הם יוצאים מן הכלל, גם אם יש לנו טענות, אז נבחן, יש לנו מה לעשות עם הטענות, יש לנו צורך בשיפור. אולי יש מצב שבו בן הזוג עושה דברים חמורים מאוד, ואז יכול להיות שאנחנו צריכים להעיר. אבל בכל מהלך הנישואין, אנחנו צריכים לעשות דבר חשוב מאוד, לעודד את בנינו או את ביתנו, לראות בבעלה, באשתו, את הקשר, את האהבה, את הידידות, גם משום שזה חשוב, וגם משום שיש לעתים שבן או בת מאוד מאוד חשוב להם מה ההורים אומרים. ואם אנחנו באמת חושבים לא על האינטרסים שלנו, אלא אם מותר לומר על הרצונות של בורא עולם, והוא מצפה שתהיה אהבה וידידות בין בני זוג, אז נעשה לבורא עולם את זאת, נעניק לו את זאת, על ידי שנשבח את בן הזוג בשבחים על בן זוגו. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים אליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה, ואנחנו עוברים לשאלה טלפונית, ערב טוב, בבקשה. כן, אינני שומע, מיד הדבר יטופל, אני מיד נראה מה בדיוק כדי לא לפגוע במי שניסה להתקשר, וטוב, אז אם אין לנו, אז אני לא שומע. טוב, אז רב דובי תעביר לי את השאלות, ובינתיים אני אענה, ו... לאחר מכן אנחנו נפנה לשיחה הטלפונית. מיד, מיד, מיד. הלו?
הלו?
כן, אני שומע. כן, סליחה, אני לא שמעתי. שלום. באשמתי, כן.
ערב טוב, שלום.
ובורך.
רציתי לשאול בקשר לנישואים בזוג שני, כאשר אחד מבני הזוג לא מסתדר עם הילדים של הצד השני. למה יש לתת לזה משקל בקשר הזוגי בין הזוג?
כשאתה אומר כמה לתת לזה קשר, אז אולי תפרט. כלומר, הם נשואים כבר?
לא, לא נשואים, הם
נשואים,
אבל הם מדבר בילדים גדולים. ואחד מבני הזוג לא כך מחבב אותם, לא כך מספט אותם, ולא כך מתייחס אליהם. זה דבר מאוד אפריע לצד השני. וזה גורם גם כן לרחוק ביניהם, השאלה...
אני אענה חצי תשובה, ואז נראה הלאה. תראה, זה... כאשר בני זוג נישאים בשנית, ונשאלת השאלה, אם הם נישאו, נניח שהם נישאו כבר, והילדים של אחד מבני הזוג מתערבים ומפריעים, כמעט תמיד בן הזוג יבחר לעזוב את הנישואין, ללכת עם ילדיו ולהפריד את החבילה. משום שאולי הנושא הוא הרבה יותר רחב, באפשרות שבכלל, אפילו בנישואים ראשונים, זה יישמע אכזרי מאוד, אבל זה כך, אם יהיה צורך להציל גבר את אשתו, את ילדיו, או אישה את בעלה וילדיה, אז אפשר לומר כמעט בוודאות שיצילו את הילדים. אמנם אשתו של אדם כגופו, והוא חייב לה את הכל כפי שהוא חייב את עצמו. למשל, זה נוגע לשבי, אבל המציאות היא שאדם קשור לילדיו יותר מאשר לבן זוגו, גם אם מערכת היחסים היא טובה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הדבר הזה קורה לא רק ביצור האנושי. לכן צריך לקחת את זה בחשבון לטווח הארוך, שאם כי כרגע מי מהם, זה שיש לו את הילדים, רוצה להינשא, ולכן זה שאיפה עוצמתית, ויכול להיות שהוא כבר ממתין הרבה מאוד זמן, אבל צריך לקחת בחשבון לטווח הארוך, שאם היום הוא רואה שקשה לו להסתדר, והילדים שלו ימררו לו את חייו בקשר עם, או חייה בקשר לבן הזוג, יש סבירות גבוהה שזה גם יהיה אחר כך. לחשוב שהדברים השתנו, אי אפשר, בכלל בחיים. יש דברים שמשתנים לאחר הנישואין, כמו תפיסת המראה של בן הזוג, שנראית לא כל כך יפה בעיני אמי. על פי רוב, כשמדובר על זוג צעיר, על פי רוב, הבעל נעשה יותר דתי מאשר הוא היה בבחרות, אבל בתכונות, בהתנהגויות, אז דברים לא משתנים, ואנחנו, ואפילו אם מישהו מהם מבטיח שהוא ישתנה, אנחנו צריכים ללכת לנישואין עם ההנחה שהדברים לא ישתנו, ואז להחליט אם אנחנו רוצים את הדבר או לא. עכשיו, אם אתה תאמר לי שזה ענה לך לפחות על השאלה, אז נסתפק. ולא, אני צריך לשאול עוד שאלות בעיניים. כן.
השאלה היא, כלומר, מה הבנתי מדבריו שצריך מאוד להשקיע גם בקשר של ילדים של הצד השני כדי שיהיה קשר בין זה הזוג, ככה אני מבין.
נכון מאוד. בגלל שיש פה עוד נקודה שהיא חשובה מאוד, זה כך, אדם לא מתקנה בבניו. אבל כשבני זוג נישאים, האמת היא כזאת, שגם בין בני זוג אפשר לראות שלפעמים הבעל מקנה בכך שהאישה, זה לא סותר לאמרת חז"ל, שהאישה מטפלת יותר בילדים, שואלת אותם אם הם אכלו או לא אכלו, והבעל מרגיש שאותו בכלל לא שואלים, וזה כואב לו. ודאי כשמדובר בנישואים שהם אינם של מי מהם, ואז קשה מאוד. למעשה, אם עיקר הקשיים בנישואים שניים, זה הקשר של בן הזוג לילדיו. בעיקר כשזה האישה. בורא עולם יצר לה רצון לאחידות מלאה עם בעלה, היא אחידה איתו, והוא שיהיה אחיד איתה. אפילו אם יש לו חבר טוב שהוא, בעלה בכלל לא חבר טוב שלו, אבל הוא חבר של בעלה, זה מהרער לה את הקשר. או למשל כשהיא רואה שבעלה מאוד מאוד קשור לילדיו, קשה לה עם הדבר הזה. דווקא זה מופיע מכיוון חיובי, שהיא דבקה לחלוטין בבעלה, ומצפה וצריכה, זה לא רק מצפה, היא זקוקה לכך, להרגיש שגם בעלה מאוד מאוד קשור אליה. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. אם יש...
בצורה הפוכה של הדברים...
שהילדים הם של האישה ולא של הבעל, קצת יותר קל, רק צריך לזכור פרט חשוב. וראינו את זה באופן מעשי. לעתים כשמדובר בילדים למשפחה שנעשה בגירושין, הילדים הם לא חלקים. הם עשויים להיות חוצפנים, אני כמובן מקצין, רעשנים... מתערבים, אתה לא אבא שלנו, אז אם כבר כן, אז צריך לבדוק אם מדובר בילדים סבירים או בילדים בעייתיים.
אז
צר לי שהקדוש ברוך יהיה בעזרכם, אבל זה בעצם מה שצריך, זה בעצם מה שצריך לומר. טוב, אני, רומזים לי שיש מעט מאוד זמן ונצטרך לבחור פה. מיד, כן. אני עוסק חוץ מעבודתי הרגילה גם בענייני קירוב רחוקים וקרובים במספר ממשקים, או משקים זה יציר עוד ברוך השם מצליח דבר, זה גורם למתח ביני לבין אשתי, שאומרת שאני עסוק בגלל זה יותר מדי בנייד, ביציאות מהבית, במחשב, איך ניתן לשלב זאת בחיים, ועם זאת להגביר את הקשר בינינו, ולגרום לשיתוף פעולה בינינו. אני חושב שרק הקריאה של המכתב לקחה לנו את כמעט את כל הזמן, אז אני מעדיף אולי לענות על כך בשבוע הבא, אני מקווה במפגש הבא שנעשה, אני מקווה שהשאלה הזאת תישאר. באופן עקרוני, אני אגיד במילה אחת, ואז בפעם הבאה אני ארחיב, צריך שגם לאדם עסוק מאוד יהיה לו סדרים. יהיה לו סדרים שבבית הוא לא עוסק בשום דבר, לא עונה לטלפונים, לא עובד על המחשב שלו, להגיע להסכמה על שעות מסוימות שהוא כן פעיל, ושעות מסוימות שאינו פעיל, ובעזרת השם, בפעם הבאה, אני ארחיב את העירייה. אני מודה לכם מאוד, מאזינים יקרים, שיהיה לכם חודש טוב ושנה טובה וחיים טובים, והצלחה בכל דבר טוב שאנחנו עושים, אבל הדבר תלוי בנו. ככל שתהיה בינינו האהבה וידידות, כך השכינה תשרה בביתנו, הקדוש ברוך הוא יימצא איתנו, פרנסתנו תשתפר, אבא וכל אחד מאיתנו לא יעשה חשבונות, כמה הוא משקיע לעומת בן הזוג, עוד היום, עוד הערב, נחמין, נעודד, נעניק, ניתן, והשמחה והססון תהיה בביתנו, ונזכה בעזרת השם, לבנים ובנות, תלמידי חכמים ויראי שמיים. היו ברוכים.
חי תמיד